שלום לכולם, שלום וברכה. אז הרבה זמן לא השתמענו, המלחמה לא הסתיימה. מאז שמחת תורה, אני עדיין בצד סבב א' במילואים. המלחמה לא הסתיימה, המילואים לא הסתיימו, אבל ג' תמוז, זה מה יש, 30 שנים להסתלקות של גבורת קדושת אדוננו, מורנו ורבנו, נשיא דורנו, זכותו מגינה עלינו, רבי מנחם מנדל, בן רבי לוי יצחק וחנה שניאורסון, הרבי מלובביץ'. ואף על פי שעד עכשיו נמנעתי ללמוד, בקושי למדתי, ובעיקר ללמד בגלל המלחמה והעיסוק בפיקוח נפש הוא קודם לכל, בכל זאת עניינו של ג' תמו זה יותר מבחייו, כלומר להידבק במיתותיו של הרבי, של הצדיק, ולהשתדל אפילו יותר ממה שאפשר בהפצת המעיינות, ולכן אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות וככה ללמוד איתכם מעניינו של יום, מעניינו של הרבי. בכל זאת עברו 30 שנים, העולם השתנה למדי מאז ההסתלקות של הרבי, אבל לא השתנה מספיק. הרב שטיינזלץ זצ"ל מסביר שבסופו של דבר, מה שהרבי באמת רצה לעשות הוא לא הצליח. הוא לא הצליח כי הוא רצה דבר אחד, הוא רצה להביא את המשיח. כל השאר הדברים של מפעל השליחות והמבצעים והעניינים וכו' וכו', הוא עשה כי צריך לעשות אותם בשביל להביא לימות המשיח, אבל זה היה הרצון הפנימי של המשיח. ותכלס, אני חושב שבהקשר הזה הרבי לא הצליח. כלומר, הוא לא הצליח לממש את מה שהוא רצה. רגע, האם זה אומר שצריך להתאכזב או להתייאש? לא, ממש ממש לא. אני אחזור בקצרה נקודה שציינתי בשם הרב שטיינזלץ והרבי לפני כמה שנים סביב סיום השנה. תמיד הפרשה האחרונה שאנחנו קוראים זה ניצבים, הפרשה השנה זה וילך, או ניצבים וילך ביחד. ככה חותמים את השנה, ככה מתחילים את השנה, זה תלוי אם זה שנה מעוברת או לא. וניצבים וילך זה שני כיוונים הפוכים, מצד אחד ניצבים זה יציבות, זה עמידה במקום, זה איתנות, קביעות, מצד שני וילך זה הליכה, התקדמות, תנועתיות, דינמיות, וזה תנועות הפוכות אבל הן מחוברות, ולא סתם חז"ל מצאו לחבר אותם בסוף השנה או לקראת תחילת השנה, בגלל, נסביר את זה ככה, הרב שטיינזלץ אתם מכירים אותו, היה לו מנהג לכסח אנשים, הוא מאוד מאוד אהב להעביר ביקורת, לפעמים בחריפות, לפעמים אפילו מתחת לחגורה, בעיקר למזרוחניקים, תמיד עם הרבה ציניות, הוא אהב ככה לגרום לאנשים לצאת מאזור הנוחות שלהם בדברים שהם הכי מרגישים בטוחים בהם. והוא, אגב, גם מבחינה רעיונית, גם מבחינה מדנית, אבל בעיקר בכל מה שקשור לעבודת השם. ולכן הוא לא היסס להעביר ביקורת ארסית שמטובלת בחיוכים ואהבה, אבל עדיין ביקורת נוקבת. אבל הוא עשה את זה מתוך מטרה לקדם, לתקן, לחתור לשינוי, ולא בשביל לפגוע ולהעליב. ובמיוחד ככה כלפי ההורים, באספות הורים, בערבי הורים, הוא היה נכנס בהם. ושאלו אותו פעם אנשי הצוות במקור חיים, למה אתה כל כך יורד על ההורים של התלמידים כל הזמן וכו'. ואז הוא ציטט להם את האמרה של הרבי. שהרבי אמר על עצמו, אני אף פעם לא מרוצה, אבל תמיד שמח. כלומר, אני אף פעם לא רואה מה שנקרא, יכול לשבת אחורה, שכוח, יישר כוח לעצמי. לא, אני לא מרוצה, תמיד יש עוד, אפשר עוד ועוד ועוד. ועם זאת, אני לא מתוסכל, אני לא מדוכא, אני לא כעוס. אני אף פעם לא מרוצה, אבל תמיד שמח. וזה משפט שאני לא מפסיק להתפעל ממנו. איזה יכולת אדירה. זה הציטוט של הרב שטיינזלץ, ככה שהעיד על עצמו שהוא גם, הוא אף פעם לא מרוצה ותמיד שמח, אבל זה יכולת אדירה למי שהוא אף פעם לא מרוצה, הוא תמיד שואף להתקדם, להשיג, לדעת, להכיל, לגעת בעוד ועוד עניינים שונים, עוד מהויות אחרות, לקנות אותם ולהשיג אותם. ואם זאת, העובדה שהוא בלתי מרוצה, הוא בלתי מסופק, העובדה שהוא עדיין רעב, זה לא משבית וגורע ממנו את השמחה. ויש פה תביעה אדירה, שאני מאוד חש אותה, בטח היום בג' תמוז, לא להיות מסופק ומרוצה אף פעם, אלא לשאוף לעוד, ועם זאת, להיות שמח, תמיד. וזה יכולת אדירה לשמוח בחצי כוס המלאה, מבלי להתעלם ולפעול ולעשות כל מה שצריך להשלמת חצי הכוס הריקה. ואולי זאת האמירה שאנחנו מסיימים את השנה, ניצבים וילך, לחבר את היציבות והביטחון של העמידה היתנה שלנו במה שישנו והשגנו, לעבר ההליכה העתידית, המיידית, לעבר כל מה שעוד צריך להשלים, שלא הספקנו, לחצי הכוס העריקה. ועבודת השם בדור שלנו היא הרבה יותר קשה ממה שהיה לפני 30 שנים, וגם במידה מסוימת גם יותר קלה, זה לשני הכיוונים. האתגרים של עובד היום, עובד השם כיום, הם מצד אחד קשים, בטח ביחס לדורות עבר, או ביחס לתמימות, ביחס לדברים שפעם היו מוסכמות וברור, היום שום דבר הוא לא טאבו בעבודת השם ובכלל, בחינוך, בזוגיות, בשום דבר. אנחנו נדרשים להיות גם אנשים מורכבים וגם אנשים מכילים, ועם זאת גם להיות אנשים פשוטים ותמימים, וידוע לכולנו שזה ממש לא פשוט להיות יהודי פשוט, זה בכלל לא פשוט. אבל אין לנו ברירה במציאות שלנו. אנחנו חייבים לדעת גם להכיל מהויות מורכבות, ויכולת ההכלה הזו אסור שהיא תבוא על חשבון הפשטות והתמימות. אז איך אנחנו זוכים לכל הדברים הללו? איך אפשר לחבר את היציבות והקביעות לבחינה של ההתקדמות והשחרור ולהמשיך הלאה? אנחנו אומרים תמיד שנה טובה, שיש שנה טובה, ככה מסיים את השנה, וזה שנה, מסביר הנתיבות שלום, זה לא רק מלשון שינוי, לשנות, לשנות לטובה, אלא גם מלשון שינון. ולכן צריך להשתפר, להתקדם ולהתייעל, כלומר לשנות, אבל גם ושיננתם לבניך, לשנן, כלומר לשנות, לחזור על הדבר, והיכולת לזכות בשנה טובה היא לא תלויה רק ביכולת לשנות את הטעון שיפור, אלא גם בעיקר וקודם כל לדעת לשמר את הדברים הטובים שבנו. מה יש בנו טוב? בוא נתקדם הלאה, בוא נבנה אותו, נחזק אותו ונמשיך איתו הלאה בעניין הזה. כמו שאמר הרבי, אני אף פעם לא מרוצה אבל תמיד שמח. עכשיו הרבי שאף הכי גבוה שאפשר, גם בהנהגות הפרטיות שלו וגם בהנהגות של הכלל, כלומר הוא שאף לגאולה כללית, ממשית, מתחת לעשרה טפחים, לא התחלת דגאולה, לא עצמאות מדינית או התקדמות רוחנית. גאולה במובנים הכי מוחשיים שכל ילד בעולם ידע שהגיע זמן הגאולה. אבל למרות השאיפות המסגבות של הרב, הוא ידע להוריד את זה לפרקטיקה הכי מעשית, הכי טכנית כביכול שיש, כל אישה ובת מדליקה נרות שבת, מבצעי תפילין, לא לוותר לאף יהודי על שמיעת שופר, או על מקרא מגילה, או נענועי לולב, או מתן צדקה, ובדרך כלל מי ששואף להעביר הפסגות הכי רוחני ועליון, הוא לא מצוי בפרטים הגשמיים בתחתיתה, אבל אצל הרבי הוא ידע לאחוז את החבל בשני קצותיו. פה נשאלת השאלה, כבר צריך להתחיל לסיים, בכל זאת אנחנו גם היום ביום עמוס, מה נקבל על עצמנו 30 שנים לאחר הסתלקות של כבוד קבוצת הרבי, זכותו מגנה עלינו? אז ראשית נזכיר שהרבי בכלל לא רצה, הוא לא הסכים להיות רבי. הסיפורים ידועים איך שהרייץ חמיב, אבא של אשתו, הדמור השישי, נפטר ביוד שבט תש"י 1950, ובמשך שנה שלמה מההסתלקות של חמיב, כבוד קבוצת הדמור הרייץ, בפועל לא היה אדמו"ר לחב"ד, הוא סירב, כמה שהציעו לו. עכשיו, ודאי שהרבי לא נקט בענווה של שקר. כלומר, אם הוא לא רצה להיות רבי, הייתה לו סיבה מספיק טובה לכך. סיבה אמיתית מנומקת מבחינה רוחנית. ועם זאת, אנחנו יודעים שמי שהוא רבי, הוא יודע כבר מהבטן של אמא של שהוא רבי, וזה השליחות שלו. אז למה הוא לא הסכים? אז אפשר להציע ולומר שהרבי סבר לתומו, ש... כדי להצליח משהו צריך לפעול על כלל ישראל וכל העולם כולו, אז יהיה יותר קל אם הוא לא יהיה בתפקיד הרשמי, כי אז הוא יוכל לפעול יותר בתפילות, בייחודים, בכוונות, בדבקות למען עם ישראל הקדוש ברוך הוא, מבלי שיהיה לו תורך ובזבוז זמן בקבלת קהל, בהתוועדויות. עכשיו, הרבי השקיע 2-3 שעות בשבוע לפחות, ולשמוע צרות של אנשים שאכלו לי, שתו לי, לקחו לי. בזמן הזה הוא יכל ללמוד, הוא יכל ללמד, הוא יכל לכוון, בכל זאת הוא הקשיב לצרות של אנשים, לקרוא את המכתבים של כל אחד, לכתוב לכל אחד מכתב תשובה. ובכל זאת בסוף הרבי הסכים לקבל את הנשיאות לטובת החסידים, לטובת כלל ישראל, ועם זאת הוא לא הסכים להנמיך את הציפיות האישיות שלו בשל כך, או את הציפיות שלו מכלל ישראל. אחד האדמו"רים התבטל אחרי שהרבי קיבל את הנשיאות, הוא שמח מאוד שהרבי קיבל את הנשיאות, והוא אמר שהחסידי חב"ד כוח שמחים עכשיו, אבל אין להם מושג, הרבי הולך לקרוע אותם. הוא הולך לטחון אותם ולתבוע מהם דרישות שהם לא יעמדו בהם. ככה אותו אמר אותו אדמו"ר שהכיר את הרבי בצעירותו. פעם הרבנית חיה מושקה, זכר צדיקה לברכה, אשתו של הרבי, שאלה את בעלה הרבי, לאחר עוד התוועדות, שבמסגרת אותה התוועדות הוא תבע מהחסידים עוד מבצע נוסף ועוד לימוד ועוד דרישות, אז היא אמרה לו, למה אתה עושה את זה? למה אתה תובע מהם דברים שהם בכלל לא מסוגלים לעמוד בהם? אז הרבי ענה לה שהוא מכיר כל חסיד, והוא יודע בדיוק מה הכוח של כל חסיד, ומכל חסיד וחסיד הוא תמיד מבקש ממנו שיעשה פי שניים יותר ממה שהוא מסוגל. ואז שהרבנית שמעה זאת, אמרה לו, למה אתה עושה את זה? אז הרבי ענה לה, בגלל שאני תובע מעצמי פי 10 יותר ממה שאני מסוגל. וברור שאין הכוונה פה לגרום לחסידים למציאות של שבירת הכלים. אבל גם אני יודע, יכול להעיד על עצמי, בטח בשנה החולפת, שכבר לא זוכר כמה, זה כבר יותר מ-270 ימי מילואים, 9 חודשים פלוס וכולי, שדרישות גבוהות מוציאות ממני הרבה יותר מאשר הנמכת ציפיות מחשש שמא אני אתאכזב. ולכן בג' תמוז לא לפחד לדרוש מאיתנו, מכל החברה, מהקהילה שלנו, בעיקר מעצמנו, לכוון גבוה, דרישות גבוהות. הרבי תבע מחסידיו שיהיו מסודרים, שיהיו קבועים. שאלתם, שאלו בשנה, שאלו חיר, והיה צריך להגיד קדיש, ושאל מתי שחריס, כי בדרך כלל הוא מתפעל ביחידות. אמרו לשחרית, אתה יודע, שבע, שבע וחמישה. אז הוא שאל אותם, שבע או שבע וחמישה? זה הבדל של 5 דקות, של 300 שניות, תכפילו. זה לא ככה בקטנה, לא, תגידו, או שבע או שבע וחמישה, לפי זה נסדר הכל. לנצל את הזמן. הרבי תבע מחסידיו קביעויות. חומש, תהילים, תניא. נכון, ושלושה פרקים רמב״ם, או פרק רמב״ם, ומבצעים וכולי. חז"ל לימדו אותנו בגמרא בכתובות, דף ט"ו עמוד א', כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כלומר, דבר שהוא קבוע, גם אם יש הרבה דברים אחרים שהם הרוב, ברגע שיש קביעות, זה נחשב כמו 50%. הלכה למעשה, כן, אם אתה מוצא איזשהו בשר, לא משנה, לא נצא עכשיו לסוגיה בכתובות, אבל גם אם הרוב הוא 9 לעומת 1, אם האחד הזה הוא קבוע, זה נחשב כאילו זה 50%, ואז זה ספק שקול. דבר שהוא לא קבוע מבחינת הזמן, המקום, הוא לא מחזיק מעמד. אבל דבר קבוע, גם אם הוא מועט, הוא נחשב כמרץ, אני יכול להגיד לכם על עצמי, יש לי הרבה קביעויות בלימוד, דף יומי וזה, וכל מיני לימודים יומיים וכולי, שאני מאוד מקפיד עליהם. מי שהתחילה המלחמה, עוד ניסיתי להחזיק בחלקה, אמרתי, זה לא שייך, זה לא הולך. אבל יש לי שני קביעויות, אחד מדף יומי בבלי, אחד לא משנה מה, התהפך העולם, לא משנה מה, אני אומר לכם, לא החמצתי. האם זה היה על חשבון שינה, על חשבון דברים אחרים, לא משנה, איכשהו הצלחתי, וניסיתי, אבל לא מחמיצים את זה, יש קביעות עומדים בה. אז בדרך דרוש אפשר לומר שכל דבר, עם מה שנקרא הכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אז כל דבר שאדם קובע בתוקף ובחוזה, גם אם הוא מועט, זה נחשב כמחצה, כ-50% כקבוע. אז כאן חסידי ברסלב אחרי השואה, רבי לוי יצחק בנדר, צריך צדיק לברכה, שהוא בעצם זה שהעתיק את השמועה ואת כל המסרות של ברסלב ואומן מלפני השואה, שם הוא היה באומן עוד מראשית המאה ה-19, מראשית המאה ה-20, לפני מלחמת העולם הראשונה, ועד בעצם לירושלים, למאה שערים, לשול, לבית כנסת הגדול של ברסלב, אז הוא היה, היו הרבה בעלי תשובה באים אליו, באים להתייעץ איתו, להתחזק ממנו. והיה לו עיקרון מאוד חינוכי, מאוד גדול, שהוא אומר לבעלי תשובה, ובכלל לחסידים, בכלל לעובדי השם. הוא היה רגיל לציין את דברי המדרש, על הפסוק בשיר השירים, אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלתי נצור עליה לוח ערב. כלומר, אם זה חומה, נבנה עליה טירת כסף, ואם זה דלת, נצפה אותה, נצור עליה לוח ערב. זה סוף שיר השירים, פרק ח'. אומר המדרש, כפי שמסביר את רבי לוי יצחק, אם חומה היא, כלומר, אם האדם חזק, הוא יציב, הוא קבוע כמו חומה, מעולה. אז אפשר לעבוד איתו, אפשר לבנות עליו טירת כסף. אבל אם דלת היא, דלת היא לא קבועה, פעם היא פתוחה, פעם היא סגורה, פעם היא נעולה, פעם היא לא נעולה, פעם היא חורקת, פעם היא לא חורקת, אם זזה, היא לא יציבה. על דלת אי אפשר לבנות. אפשר לצפות את הדלת, לייפות אותה מבחוץ, ולכן נצור עליה לוח ערב. אדם שהוא מתנהג כמו דלת, אפשר לעזור לו, אפשר לייפות אותו, לצפות אותו, אבל אי אפשר לבנות עליו, כי הוא לא יציב, כי הוא לא קבוע. אבל חומה, על חומה אפשר לבנות אפילו טירה. אם יש לך קביעות, תעמוד בה, תסדר את כל היום, תארגן, תתארגן עליו, תדאג שזה יקרה. למחצה לשיש ולרביע, אבל שיקרה. מעין כך, רבי לוי יצחק בנדר היה דורש את הגמרא, את הגמרא בחז"ל, במסכת שבת דף קכ"ט, שאומרת לעולם ימכור אדם מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו, כלומר שאדם לא ייחף אף פעם, שלא תמיד נעליים. אומר רבי לוי יצחק, אל תקרא מנעלים לרגליו, אלא מנעולים להרגליו. כלומר, תמכור, תחליף, תוותר על הכל, אבל לא על הרגל, לא על קביעות. לקביעות תחבר מנעול. תנעל את זה באופן שלא יוכלו אתה או אחרים לפתוח את ההרגלים, וכל זה בגלל שהאדם נבנה על ידי הרגלים והקביעויות שלו. יש לך שעה של תפילה, תגיע בזמן. יש לך קביעות בלימוד, יתהפך העולם 5 דקות, תסדר את זה, שבהם אתה לומד את 5 דקות, וזה יחזיק לך את כל היום, אני אומר, בדוק הוא מוסיע עליי, בזמן המלחמה ולא רק. אני הכרתי שני יהודים מאוד מיוחדים, שהיו מקושרים לרבי. גם בחיים חיותו בגוף וגם אחר כך, הם לא חבדניקים, הם לא נראים כחבדניקים, לא צבועים כחבדניקים, ומאוד מקושרים לרבי. ושניהם חלמו חלום, שהרבי יופיע בחלום הזה מיד אחרי כ"ז באדר א' תשלון ב', שזה השנתיים לפני שהרבי הסתלק, הוא כבר קיבל שבץ מוחי ראשון, ומאז לאחר מכן ניתן ממנו כוח הדיבור, הוא לא דיבר יותר. והרבי זכותו נראה אליהם בחלום, ואמר להם, אתם חושבים שאני לא יכול לדבר? אני לא רוצה לדבר! שמעתי את זה משני יהודים שונים. כלומר, הרבי כאילו אומר להם, עכשיו זה לא הזמן לדיבורים. בטח לאור הדברים של הרבי בשיחה הידועה, כ"ח ניסן, תשנ"א, שנה לפני אותו שבת, שבעצם הוא אמר שהוא עשה כל מה שהוא יכול כדי להביא את המשיח, הוא אומר את זה בדמעות, אפשר לראות את זה ביוטיוב, תעשו השיחה הידועה, כ"ח ניסן, תשנ"א, תראו את השיחה. והוא אומר שהסיבה היחידה שמשיח לא בא, כי זה כי אנשים לא רוצים. אם הייתם רוצים זה היה קורה. הוא אומר, כל מה שעשיתי אני לא מצליח להביא את המשיח. עכשיו, ממילא אם הרבי יסתלק מאיתנו, אנחנו יודעים שאצל צדיקים, גם המוות שלהם, ההסתלקות זה לרצונם ועל דעתם, הקדוש ברוך הוא נמלך בהם. אז ממילא כנראה שהרבי סבר שדווקא באמצעות ההסתלקות שלו הוא יוכל לפעול יותר לטובת העם ישראל ותורת ישראל והקדוש ברוך הוא מאשר בחיים חיותו. כפי שמובא באיגרת הקודש של בעל התניא, איגרת כ"ז, שם מסביר שהצדיק, כל עוד הוא בגוף, הוא במגבלות. אפשר לקבל קהל בשעה כזאת, לראות אותו, אבל שהוא מסתלק מהגוף, כל הזמן הנשמה צריכה להתקשר ולהיות בקשר איתה. ולכן, החובה מונחת לפתחנו. החובה היא עלינו. לקבוע קביעויות, לעמוד בהם, להצליח, ובעיקר לא להיות מרוצים. לא במובן המלנכולי של המילה הדיכאוני, אלא שאף פעם לא נהיה מרוצים, אבל תמיד נהיה שמחים שלא נתייאש, שנתקדם בעזרת השם, וגם אני בלי נדר מקבל על עצמי, בעזרת השם, למרות המילואים והעומס, לחזור ככה להשקיע יותר, בלי נדר נתחיל אולי סדרה חדשה, על תפילה כפשוטה, ככה ביורים פשוטים על סדר התפילה, בלי דרשות עומק, בלי קבלה, פנים, פשטות, פירוש המילים, בעזרת השם כמה דקות כל יום שנצליח להתמיד, מכוח הפסת המעיינות של הרבי, שנזכה ושנחיה, התגעגעתי מאוד, זכותו מגנה עלינו, הלוואי וזה לא רק מה שנקרא, לא רק נדבר על זה, וגם נחיה את זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.